זה משהו אחר לגמרי. אין פחד ישראל בגלל זה, עקידת ישראל.
זה צריך, השלישי זה מסביב התורה.
מה?
הרב זה לא מסביב התורה?
זה דרך מערל לפרשנות
לכל מקרים. דרך מערל, כן. זה ממש עולם לפני עצמו. זה המחשבה של אהוד נר, זה ממש ענק. כן? אולי פעם נלמד כמה קטעים. אז הוא מסביר, אני חושב, בספר שלו על פורים, או זה או על פורים או על חנוכה. משהו מעניין מאוד, ש... אין היחס של חיוב, התחייבות, כלפי התורה שאנחנו מוצאים בתורה של תרי"ג מצוות, בתורת ישראל, העניין של נעשה ונשמע, אנחנו לא מוצאים את זה אצל בני נוח, אומות העולם, כן? אלא הם מקשרים את עצמם, קושרים את עצמם, אם אפשר לומר, לאיזו מציאות מוסרית עולמית טבעית, כן? אבל אין המתח הזה של התחייבות, אני מקבל על עצמי ואני בונה את העניין, בורא את העניין הזה של ההתחייבות. אז צדיק, מושג של צדיק כלפי תורה של תרי"ג מצוות, זה כלפי איזה תורה שאני מקבל עליי כעול מצוות. כן. אבל אצל אומות העולם זה מעשה חסידות. אז המושג חסיד של אומות העולם זה במקומו. אני פעם הסברתי את העניין של ההבדל בין צדיק של ברית בני נוח. יש גם כן המושג של ברית, אי אפשר לומר, באותו מובן של ברית אברהם אבינו. נראה את זה בפרק שלו. אבל נאמר, צדיק של ברית בני נוח, אם אפשר לומר ככה, וצדיק של בני אברהם. כי צדיק של ברית אברהם אבינו, זאת אומרת של תורת משה, לפי ביחס לתרי"ג מצוות, זה יש לנו את הערכים המוחלטים, את המוסר האמיתי. אבל המוסר של אומות העולם זה מוסר פורמלי, נאמר יחסי, רלטיב בלועזי. כן. אבל יש מקום למושג שווה של צדיק בבחינה זו של המצב של הרצון. מי שבוחר ברצונו את הטוב ולא הרע, ואיזה טוב, איזה רע, זה לא משני, אבל זה עניין אחר. מי שנמצא בעם ישראל קיבל את ההרעה של התורה האמיתית, אז הוא צדיק של התורה האמיתית. אבל מי שלא קיבל, ודרך החינוך שלו, דרך הרצון טוב שלו, דרך כל המוטיבציה שיש לו, הוא בוחר ברצונו את הטוב ולא הרע, נקרא צדיק. כן? לכן יש עדיפות גבי הצדיק של התורה, מכיוון שהיא התורה של המוסר האמיתי, של הקדושה האמיתית, כן? אבל מכל מקום, יש מקום למושג צדיק גם גבי אומות העולם, אף על פי שלא קיבלו את התורה. זוהי ההגדרה.
מה הוא בוחר, הצדיק של אומות העולם?
הטוב.
הטוב היחסי.
הטוב היחסי כמו שהוא יודע אותו. אנחנו נשפוט את ה... עמדה של הרצון שלו, הכיוון שלו, הכוונה שלו, כן? זה הטוב שהוא יודע, אבל הוא בוחר בטוב, זהו זה צדיק. בטוב שהוא בוחר, הוא מגלה שהוא צדיק. מכיוון שהוא, כל כיוון מחשבתו ורצונו, זה לבחור בטוב ולא ברע. אבל אם הוא טועה, זה לא הטוב האמיתי, זה לא האמיתי, אבל בכל זאת, הכוונה שלו היא ישרה, כן? הכוזרים מסבירים.
לא, זה הכוזרים, שהוא רצה לעשות את זה טוב, רצון טוב.
כן.
לא, השאלה שאני שואל, אם בכל זאת, אם הוא מצליח לפרוץ את המגבלות הטבעיות של היותו בן נוח, על ידי המעשים האלה, אם הוא מצליח להתרומם, נאמר, במושגים אחרים, מעל הקליפות בכל זאת.
זאת אומרת, אני לא חושב, מכיוון שצדיק של, אין מושג של צדיק בן נוח, חסיד של בן נוח, כן, נשאר גוי. אפילו גר תושב, כן, נשאר גוי, כן. יש לו חלק לעולם הבא, בחשבונות של הקדוש ברוך הוא, יש תפקיד לנשמות האלו בעולם הבא, אבל לא במדרגה של, לא אותו חלק, גבי ישראל עצמו, גם בישראל גם כן, אמרו חלק, לא אמרו שלכל אחד יש אותו חלק. כל אחד יש לו חלק שלו, כן? וזה אנחנו לא יודעים, ראין לא ראתה. אבל מכל מקום נשאר מחוץ לקדושת ישראל, זה ברור.
זאת הנקודה.
וייתכן שיש אפשר, חוץ מתורת הרב קוק, בכל שאר המקומות שאני יודע, ייתכן שיש עוד קצת מקום למושג צדיק, אבל למושג קדוש אין שום מקום לאומות העולם, חוץ מבתורת הרב קוק. זה כבר אנחנו מוצאים איזה מקום של קדושה, אפילו בחול, אפילו באומות העולם, כן? קדושה, במושג של הקדושה טבעית, אבל יש כמה מדרגות במושגים האלו אצל הרב. ופעם אני זוכר, אולי למדנו את זה פעם, במה שהסביר החכם בן המוזג, שמעתם עליו, כן? שבכל אומה ואומה יש מידה אחת, וזה מצאתי שוב פעם באגרות של האריה, כן? שאומר את זה, כל אומה ואומה יש לה סגולה בפני עצמה, של מידה זו, ערך זו או אחר, והם מומחים בזה, כן. אבל הייחוד של כל הערכים נמצא רק דווקא בישראל, וזה נקרא קדושה. כשיש כל המידות בבת אחת, ייחוד כל המידות, זהו זה שנקרא קדושה. וזה לא מוצאים אצל אומות העולם, כי הם בבחינת פילוג, מדור הפלגה, כן? אין להם את הסגולה של הייחוד באלף וביוד, אם אפשר לומר ככה. לכן זה פשוט הפסוק, שמה ישראל, השם אלוקנו, ולא אלוקו מות העולם, השם אחד. כן? אצלם יש מידה זו, מידה אחרת, ויש מקום להסביר, לפרש, כי אחת מסגולות הגלות זה שעם ישראל צריך ללקט את הערכים האלו אצל המומחים. ערך זו זה בארץ זו, ערך זו זה בארץ זו. אז צריך להעלות את הניצוצות.
מה? להיפך.
מה זאת אומרת להיפך?
שבעצם מישראל יוצאים הכוחות האלה והופכים להיות
פרפקט בעצם. הכוחות האלו יצאו מצלם אלוקים של האדם לפני הפלגה. כן? ישראל מתחיל באברהם אבינו. אז היעד של ישראל מאז אברהם אבינו זה לאחד את כל הערכים האלה, כן? לכן יש מקום לגמרא לומר אתם קרואים אדם. אדם מלפני הפילוג המידות, כן? ולא, מצאתי הרבה פעמים גם באורות סתם את הרעיון הזה שכל אומה ואומה יש לה סגולה משלה למידה אחת מסוימת שהיא המומחה בזה, כן? ואז בישראל יש כל התכונות בבת אחת. אז אפשר לפרש, זה קצת מרחיק לכת, אבל אפשר לפרש את העניין של הגלות ככה. כל חלק, שבט ושבט מישראל, הולך לאותו מקום שיש מומחיות לאותו ערך, כדי להיות חניך שם, כן? ואחר כך, כשלקטו את המומחיות האלו, זה סימן שצריך לעזוב את הגלות, כן? התפקיד הסתיים, כן? אין עוד מה לעשות שם. לפי המושגים של הקבלה זה העלת הניצוצות. כשאין עוד ניצוצות להעלות, אין מקום לישראל בגלות. אין. טוב, זה מובן.
טוב, לא יודעת, זה קושר שאתה הולך למקום פי שורשו של תושבת.
יש משהו כזה, מכיוון שגם כן בכלל ישראל יש כמה שבטים, וכל שבט ושבט יש לו שורש באיזה מידה מיוחדת. אז כל אחד יש לו את הגוי שלו. ואני חושב שבימי בית שני זה היה ברור לפי המקורות. אחרי חורבן בית שני יש ערבוביה בכל השבטים, גם כן בכל האומות, וזה לא ניכר. כן.
זה 12 השערים שיש בשמיים.
כן, כן, זה. ויש מקום מסוים בעניין הזה לשבט דן, שמאסף את כל המחנות. כן? דן ידין עמו וכל הסתרי תורה האלו. כן? ולכן הארי הסביר שכל שבט ושבט יש לו נוסח תפילה משלה, לגבי 12, 13 השערים. אלא יש שבט מסוים שהוא שייך לכל השבטים גם כן, וזה נוסח הארי, כך הוא אומר. אז מאיפה יצא?
מה זה סתרי תורה שייכים לשבט דן?
מה?
מה זה סתרי תורה שייכים לשבט דן?
לכל העניין של דן, ידין, עמו וכל העניין. כל הסוד של הפסוקים האלו. למשל, יש נושא חשוב מאוד, את כל עניין של סוף הגלות, קץ הימים, כשיעקב אבינו ראה את הברכה השייכת לשבט דן דווקא, ואמר לישועתך קיוויתי השם. ראה שאין מספיק זכות בישראל להביא את הקץ מזכותם, אז הוא אמר לישועתך קיוויתי השם. הפשט של ישועתך קיוויתי השם זה לישועה שאתה תיתן לנו, אבל לפי הסוד זה ישועתך אתה. תפסתם את ה... זה הכוונה של ממעמקים קראתיך השם. מי נמצא במעמקים?
לפי הפשט?
לא, לפי הפסוק. ממעמקים קראתיך. מי נמצא במעמקים? זה גם כן הכוונה, כמה תפילות וכמה פסוקים בתפילים, לא לנו השם, לא לנו, כדי שמחת את כבוד, עשה למען שמך. טוב, זה מובן, כן?
זה שם בשכנת רצון.
לא, זה הכוונה העמוקה של התפילה. צריך להציל את השכינה מהגלות, זה רק דוגמה של הכוונות האלה, כן? אז לא לנו השם, כי לשמך. אנחנו...
אולי יחסית אלינו. אין לשמוע, אבל יחסית אלינו. מה? לא מבחינה מוחלטת לשכינה או להשם שצריך את מישהו.
לא. אני מצטט רק מימרה פשוטה מהגמרה, כן? המתפלל צריך שיכוון ליבו לשמיים. מה הפשט שלה? זה פשיטה. המתפלל צריך שיכוון ליבו לשמיים. אלא בתפילתו צריך שיכוון את ליבו לשמיים. זה רבי עקיבא שאומר. מה זאת אומרת? המתפלל צריך שיכוון ליבו לשמיים, ברור, כן? לא יש סוד בזה. אנחנו... זוהי ההגדרה של התפילה האמיתית, נשמע. אני לא מתפלל בעדי, אני מתפלל כביכול בעדך, כי הרצון שלך זה שעולמך יצליח, זה הרצון שלך, כן? אז אתה החלטת שזה צריך להיות דרך עמך ישראל, אז תציל את עמך ישראל.
אז יחסית אלינו, אני מתכוון לעולם, כדי להצליח את העולם שהוא ברא, ולא להצליח או לחזק את אמונתו ב...
לא, כדי להציל את השכינה מגלותה. זאת אומרת, זה נקרא לצורך גבוה. אנחנו לא... עבודה אמיתית זה לא לצורך אדיוט, מה אני ומחיי, אלא לצורך גבוה. כאילו, אני לא מוצא, אי אפשר למצוא דברים יותר פשוטים לדבר על זה. כאילו, האינטרס זה לא שלי. רק כשמגיעים לאותה מדרגה של כוונה, התפילה היא לשמה. כן?
בעצם זה אותו דבר, השכינה והמשרה.
לא, זה לא כל כך פשוט, כן? לא, זה לא כל כך פשוט. אם היית אומר, כנסת ישראל, זה כבר משהו אחר. זאת אומרת, השכינה היא בגלות עם עם ישראל. אבל צריך לתפוס את זה, השכינה היא בגלות. צריך להציל את השכינה מהגלות. דיברנו כבר על העניין הזה פה. אולי אני אגיד קצת טיפה של העניינים פה, זה כי זה... יש, בתיקון הזה, יש הרבה מאמרים על העניין הזה, כן? כאילו, כביכול, עם ישראל שהוא בגלות, הוא אחראי לעניין הזה שהשכינה היא בגלות עם ישראל. מכיוון שיש אחרת, כשישראל הוא בגלות, אז השכינה אינה במקומה, והיא בגלות עם עם ישראל, כן? אז כאילו, היהודים עצמם הם אחראים על העניין הזה, שהשכינה אינה במקומה בעולם. וכשהשכינה אינה במקומה בעולם, אז זה מורגש בכל העולם כולו, וכל העולם כולו מתנקם נגד ישראל. טוב, צריך לקרוא את זה, דברים כפשוטם, כמו שזה נכתב בתיקון הזוהר, כן. יש הרבה תיקונים עלי. רק מה שרציתי להעיר. דבר אולי לא מובן כל כך, אבל זה מכל מקום כל העניינים האלו, זה מבחינת נסתר, מסתורים וכן הלאה, אבל אולי משהו אפשר להבין. זה הסברתי כמה פעמים בצרפתית, גם בצרפת, אני לא חושב שלא, זה לא מובן. מה קורה, עם התחרות בין הנצחות והיהדות על אותו העניין? הטענה של הנצחות זה ממש דברים של שיגעון לגמרי, שהם טוענים שעם ישראל, העם היהודי נאמר, אשמים במה שהם הרגו את האל, כן? טוב, זה דברים שאפילו ילד קטן לא יכול למצוא שום טעם בזה, כן? והם עצמם לא מבינים מה שאומרים, כן? אבל פתאום זה, אמרו את זה במשך 2000 שנה. כן? היהודים הם שליחי השטן, הם הרגו את האל וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. טוב, פתאום מתחילים לדבר אחרת. ויש להם איזה ספק. אולי זה לא כל כך פשוט. אולי צריך להסביר את העניין באופן אחר. למצוא מושגים תיאולוגיים אחרים ולצאת מהשיגעון הזה. כן? מתי? דווקא כשעם ישראל מתחיל לחזור לארץ ישראל. ולהחזיר את השכינה איתו. אתם רואים את הקשר בין שני הדברים האלה, כן?
אנחנו אומרים שהעניין כזה שפעולתם של ישראל היא שרצונו של הבורא יצליח, שהרי כך הוא רצונו, שאנחנו נוציא את רצונו לפועל, אז לפי זה יש מדרגות של רצון. כלומר, יש רצון לפני מרצון. כלומר, הרצון הכללי איננו תלוי בנו, לפי זה, אלא אותו הרצון שאנחנו צריכים להציל אותו על פי רצונו הכללי, הוא זה שמדובר עליו.
כן, אבל האינטרס זה לא של סוף סוף.
בסדר, אבל...
זאת אומרת, נניח שאנחנו לא יודעים למה רצה לברור עולם, למה רצה לבחור בעם ישראל דווקא, אבל זה רצונו, כן? אז אנחנו מתפללים שיעשה בכלל, איך אומרים, למען רצונו, כן? אבל מדרגה של כוונה כזו היא ממש קדושה עילה, כן? לא כל אחד יכול לעמוד במדרגה שכזו. אבל לפי דעתי זהו ממש הכוונה של החסידים הראשונים שמדובר בהם במסכת ברכות, כן? החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת כדי לכוון את ליבם לאביהם שבשמיים. פשוטו כמשמעו, לכוון את ליבם לאביהם, להציל את אביהם שבשמיים. להתפלל למען אביהם שבשמיים. טוב, אני אומר דברים קצת ככה מרומו של העולם, אבל זוהי הכוונה. למה הגענו לזה? מאיפה יצא?
החסידים של הגויים והצדיק שלנו.
אני לא רואה את הקשר.
מהפסוק של חסד לאומים חטאת.
זה בהתחלה מהתחלה.
כן, צור. מילי.
בן המוזג.
כן, בן המוזג זה הוא שאמר, בכל אומה ואומה יש מה שאומר פנינה.
זה בא מתורת הרב קוק.
מה?
הרב הגיע לזה מתוך תורת הרב קוק, שיש קדושים גם לפי תורת הרב, גם בגויים לפי תורת הרב.
כן, כן, זה מקביל, זה קצת מקביל. אבל הוא אומר, וזה בהקדמה של ספר שלו, ישראל ומין האנושות, ישראל אל-הומניטה, בהקדמה הוא אומר את זה, בכל תרבות ותרבות אפשר למצוא פנינה אחת, אבל כל ה, איך אומרים, החוט שלה שמאחד את הכל זה רק זה קדושת ישראל, כן. אבל מכל מקום אנחנו מוצאים אצל הרב מושג קדושה אפילו אצל אומות העולם, וזה חידוש גמור לפי דעתי, כן. ייתכן שצריך להבין את זה דרך המושג שלו של קדושה טבעית, של קדושה שיש בה חול, כן. אבל קדושה טבעית שייכת לישראל גם כן לפי תורת הרב, אם כן צריך עיון.
מביא מקום? איפה זה כתוב?
גם באורות, גם באורות הקודש, בהרבה, גם באגרות הראייה גם כן. אבל צריך עיון רב, כי זה פעם ראשונה שאני מצאתי מושג כזה, קדושה אצל לימוד העולם. טוב, אז נחזור לעניין שלנו. ההסבר הראשון של המהר"ל הוא ככה, שמעשה חסד אמיתי, אין מעשה חסד אמיתי, אלא מעשה של כפרה. כפרה על מה? על אי צדק שיש בה בעולם. כן? זאת אומרת, אף אחד יכול לבוא ולטעון, אני איש חסדים, מכיוון שאין מקום לחסד, אלא אם כן כבר הדין נעשה. כי להיות חסיד זה לפנים משורת הדין, אז כבר הדין. רק צדיק יכול להיות חסיד. במצב של אין צדק, אין גם כן חסד, כן? אז יש מעשים של חסד. אם הכוונה היא לחפר, אז זה חסד אמיתי, כן? לחפר על מה? פשוט לפי ההסבר של הגמרא בבבא בתרא, על האי צדק. תזכרו את הפסוק, צדקה תרומם גוי וחסד לרומם חטא, ותראו את כל הסוגיה שם, כן? זה ההסבר הראשון.
האם זה לחפר על האי צדק? הרי הרב אמר שבכלל לא ייתכן חסד אם מלא שיש צדק.
לכן אין שום חסד אחר, אלא מעשה כפרה על אי צדק. לכן הוא אומר, בחסד ואמת יכופר עוון. חסד אמיתי זה כפרה. זה מאיר לנו את הפסוק.
אבל כפרה הזאת יכולה לבוא רק אם כבר חזרו לצדק, לכאורה.
לא, לא. מהי הכוונה של הכפרה? כן? הכוונה של הכפרה זה לתקן איזה מצב. מכיוון שלא, אנחנו לא יכולים להיות במדרגה שכזו שצדיק אמיתי, אז יש עבירות, רק מעשה חסד יכול לכפר על העבירות.
הרב אמר בשיעור שעבר שזה שאנחנו לא יכולים במדרגה של צדק, באמת זה שיטת הנוצרים, לא שיטתנו.
לא, אצל הגויים נאמר, בדרך כלל. אצל הגויים הם שוללים את זה, צדק זה בלתי אפשרי, כן? טוב, אצלנו קיבלנו את זה, אבל יש חטאים. כן? אז צריך לתקן את החטאי. מה אמרה הגמרא במסקנה? כן? שנותן חסד וצדקה וחסד לישראל ולאומות העולם חטאת. כן? אבל החטאת הזה בא לישראל לתקן את האי צדק, אף על פי שקיבלנו את תורת הצדק, יש חטאים. אצל אומות העולם, וזה סגולת היחידים, אלו שרוצים לכפר על האי צדק שהוא המצב הטבעי שלהם. כן? לכן אפשר לומר שלאמיתו של דבר אין בעולם מעשה חסד שהוא חסד פשוטו כמשמעו, אלא אם כן בכוונה של כפרה. אם אין כוונה של כפרה, החסד הזה זה חטא. כן. מכיוון שזה זה, זה מחזיק את המצב של אי צדק. למשל, כשמביאים את הפסוק כי לא יחדל אביון בקרב הארץ. אז בטעות אומרים מכיוון ש לא יחדל אביון מקרב, אני צריך אביון כדי לעשות מעשה צדקה ולזכות במצוות, כן? אני לא יודע אם סיפרתי פעם את הסיפור הזה, היה לי בעל תשובה פעם שהיה ככה קצת חסיד שוטה, בכל, לא שוטה. אז פעם שמח שאיזה חבר שלו חלה, אז הוא שמח, יש לי מצווה לעשות בכוחולים, והוא שמח ממש, כן. כיוון שהוא צריך איזה חולה לעשות איזה מזווה של ביקור חולים. אז את השיטה הזו של החסד לאומים שהיא חטאת, צריך אביונים, צריך עניים כדי לעשות צדקה ולזכות בזה במזוות, כן? זה טעות גמורה. כן? טוב, מכיוון שיש ממרה בגמרא ידועה מאוד, הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. משל למה הדבר דומה? הקדוש ברוך הוא גזר, זה צריך להיות עני, זה מגיע לו מהגורל שלו, זאת אומרת מהזכות שלו, לא, לפי הדין זה מגיע לו, כן, להיות עני. הקדוש ברוך הוא גזר, אבל הצדיק בא, הוא מבטל, הוא נותן לו צדקה, הוא מבטל את הגזרה של הקדוש ברוך הוא.
אז זה דבר.
מה?
אז זה דבר, ניתנו לנו עניים כדי שנבטל את הגזרות.
לא, זה משחק, זה משחק, לא. זאת אומרת, יש מצב לא נורמלי, כן, עניות, זה לא נורמלי, זה לא טבעי, זה לא טבעי במושג הטבעי של הבריאה, כן, זה לא נורמלי, אז מעשה הצדקה זה להיות כפרה, תיקון לזה, על פי שתיקון וכפרה זה לא בדיוק אותו דבר, נאמר, עכשיו בנושא הזה, צריך לתקן את זה, כי יש שני דרכים להגיע לתיקון, או דרך השמחה, או דרך האיסורים. הקדוש ברוך הוא מעדיף את השמחה, ולא האיסורים. כן? אם אין ברירה, לא זכינו דרך השמחה, דרך ישכות הלב, כי הוא להשתלב שמחה, צריך לעבור דרך האיסורים, ולית ברירה, כן? צריך לתקן דרך האיסורים, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה את האיסורים, מעדיף את ה... הוא בחרת בחיים, כן? זה קשור למה שראינו בשיעור הקודם, כי נסח זה משה רבנו, והוד זה אהרון הכהן.
חושך.
חושך, כן? אבל אולי יסביר בהזדמנות זו את, את העניין הזה, כי מכל מקום זה נשאר הרבה זמן. זה העניין. יש שני מדרשים על העניין. המדרש הראשון אומר ככה, כתוב ויהי אלוקי, הקדוש ברוך, כתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא ברא אור וברא חושך, ואני לא יודע במה מהם בחר, כן, זה בערך ככה במדרש, אני לא זוכר בדיוק את המילים, וזה המדרש השני. כשכתוב אומר ויהי אלוקים את האור כי טוב, אני יודע שהוא בוחר באור טוב. זה גם כן המדרש הוא קשה, פשיטה שהוא בוחר באור. יש עוד פסוק שני, הקדוש ברוך הוא ברא צדיקים וברא רשעים, ואני לא יודע במעשים של רשעים ומעשים של צדיקים, אני לא יודע באיזה מהם בוחר. כשהוא אומר אמרו צדיק כי טוב, כי יאכל פרי מעל עליו,
כי פרי
מעל עליהם יאכלו, אז אני יודע שהוא בוחר במעשה צדיקים. אז אפשר לקשור את כל העניינים האלה. מה זה? יש שני דרכים, מעשה צדיק שנקרא אור, ומעשה רשע. אלו ואלו צריכים לעולם. אז המצב של הכהן שבא לכפר, הוא, אפשר להגדיר אותו ככה, הכהן הוא שלוקח את מעשה הצדיק, מעשה הרשע, כדי לכפר אותו. אם כן, זה צדיק שעושה מעשה רשע כדי לתקן אותו. אבל מכל מקום הקדוש ברוך הוא בוחר את הדרך השנית, את הדרך של האור, של מעשה צדיקים באופן ישר. לכן יש לנו עניין במדרש, עניין חשוב מאוד. הרבה מקורות שאומרים שאהרון הכהן קיבל אותה תורה ממשה רבנו, כן? יש כל פעם שהפסוק אומר וידבר השם אל משה ואל אהרון, אל אהרון ומשה, והמדרש זה בספר במחילתא שאומרים בהרבה מקורות, שניהם קיבלו אותה תורה, כן? אין עדיפות למשה ולאהרון. השכינה מדבר מתוך אחד שואל את השני, והשכינה מדבר מ... כן? זוכרים את זה, לא, זה יש עוד ממרח מתור גרונו של משה, אבל זה לא המקור הזה. אהרון שואל את משה, איך שמעת את ההלכה הזו? משה שואל את אהרון, איך אתה שמעת את ההלכה הזו? ומהלימוד ביניהם יוצא את התואר. וסוף סוף, אנחנו בחרנו במושג של תורת משה, לא תורת אהרון. מה ההבדל? כן? ויש הרבה דוגמאות שיש מחלוקת בין אהרון ומשה על אותו, על אותה הלכה, על אותו העניין. למשל, בפרשת ביום השמיני, כן? מה צריך לעשות עם החטאת, כן? אתם זוכרים את העניין. זה קרה, צריך לסחוף אותו ולא לאכול אותו ולא לסחוף אותו לפי הלכה לפי אהרון לסחוב, והלכה לפי משה לאכול, זוכרים את העניין, כן? אז מה ההבדל? שתורת משה היא תורת תיקון העולם. תורת אהרון זה תורת כפרת החטאים. אני אסביר אולי קצת יותר. יש תיקון לעשות. במהלך הזה, בתהליך הזה של התיקון, יש תקלות. יש חטאים, אז צריך לכפר, כן? אנחנו צריכים לתורת אהרון, אבל לפי היהדות תורת משה עדיף, כן? אף על פי שאנחנו רואים שבמרוצת הזמן יש הרבה 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 כפרות לעשות, העיקר זה לא הכפרות, העיקר זה התיקון, ואם עשית איזה משגה בתיקון צריך לתקן, צריך לכפר. מבינים את ההבדל, כן? אם כן, הדגש היא בתורת משה ולא בתורת אהרון. אהרון הוא הצדיק שעושה את החטא כדי לכפר אותו. והדוגמה בזה זה חטא העגל אשר עשה אהרון. כן? אם כן, זהו החושך. צדיק שעושה מעשה רשע כדי לתקן. אם כן, השאלה של המדרש הייתה כך. יש דרך של צדיקים, ויש, לא רציתי לומר דרך של בעלי תשובה, כן? ודרך של, של צדיקים שעושים מעשה צדיקים, ודרך של צדיקים שעושים מעשה רשעים כדי לתקן אותם. איזה מהם הקדוש ברוך הוא עדיף? הווה אומר דרך של צדיקים. אמרו צדיק איתו.
והייתם לי ממלכת כהנים לפי זה?
וגוי קדוש. כן, אבל צריך, לראות בזה שזה היה לפני חטא העגל.
אולי
זה
כן? אחרי שהגענו לתיקון?
לא, אתם זוכרים, הנה, לא, הנה, לפני האפשרות שלכם. הנה העניין, שיש פרשת תחומה תסווה לפני כתיסה, והחכב היקל פקודה, כן. היעד של, היעד של התורה, של, סליחה, של עבודת בית המקדש, הייתה קורבן תודה, ולא קורבן כפרה. אחרי הרגל, אותה עבודה של בית המקדש, התורה הפכה אותה לכפרת החטאים. כן? זה מובן, כן? זאת אומרת, יש גם כן על פרשת תצווה, ששמו של משה לא מופיע שם, כן? ואתה תצווה. יש מדרש ידוע על זה. יש מדרש אחד שאומר שכל מה שמשה רבנו היה לומד על עניין עבודת בית המקדש, היה לומד ביום ושוכח בלילה. כן? לומדים, זוכרים את זה. ההסבר הוא פשוט מאוד, כי זה לא שייך לו. זה לא שייך למשה רבנו. אז הוא לא תופס את העניין של הכפרה. כי בא לתת את תורת התיקון. כן? לכן יש מקום חשוב מאוד לארון הכהן. כן? מכיוון שאנחנו צריכים את תורת הכפרה. אבל סוף סוף, אני חושב שזהו המפתח של העניין, כן? המסורת שלנו היא העדיפה לקרוא את התורה, תורת משה, ולא תורת אהרון. תורת אהרון זה כבר השקפת עולם אחרת לגמרי. יש חטא וצריך לתקן את החטא, זהו ההיסטוריה של העולם. זה דומה מאוד לכיוון של הנצחות, כן? אצלנו זה השקפת עולם אחרת לגמרי, יש תיקון לעשות. תיקון של התוהו ובוהו. כשבא החטא, זה מקלקל את התיקון, אז צריך לחפר על החטאים, אבל זה משני, כן? מובן?
אבל תפקידו הוא גם כן להעביר הברכה.
יש לו הרבה תפקידים לאהרון הכהן, אבל בתוך מחפר, כן?
בתוך מחפר.
כן, התפקיד של הכפרה אצל הכהן זהו, כן. יש משהו לא כל כך ידוע, הכהונה, זה היה השורש של האומנות, של האומנות, של המושגים האלו, לכבוד ולתפארת, זה שייך לאהרון הכהן. התפקיד של הכהונה הייתה קודם כל איזה מין ריפוי נפש דרך האומנות.
נגינה.
מה?
נגינה.
לא רק נגינה, את היופי של הלבוש, הוד והדר, כן?
מרי כהן.
מה?
מראה כהן.
מראה כהן, כן. ו... זאת אומרת מה? ממש כפרה. כפרה, אבל... מכיוון שהחטאים, רבו החטאים, אז העניין של הכפרה תפס מקום כל כך, כל כך גדול בדת, נאמר. אבל למיתו של דבר זה, 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 זה לא היה ביעד הראשון של התורה, כן? זה בא אחר כך, אחר המאורך של החטא. אבל מלכתחילה לא היה מקום לכפרה. לאותה עבודה של התקרבות לשם, קורבן במושג של להתקרב, כן? אותה עבודה של חזרה בתשובה למקור, של צדיק גמור, שזה נקרא גם כן קורבן, כן? אז היא משמשת לתפקיד של עבודת של עבודת הכפר. אבל זה בא אחר כך, אחרי החטא.
אבל מה עם תשובה שקדמה לעולם? נכון, הכפרה קשורה לתשובה, לא?
לא, אני מתכוון לתשובה של הצדיק. כן? לתשובה של הצדיק. זה דרך התשובה של הצדיק יש מקום לתשובה של בעל החטא.
אז היא התשובה שקדמה לעולם?
ברור. התשובה שקדמה לעולם זה הסוד של הלוך ושוב. מה זה בריאה? הקדוש ברוך הוא לקח את הבריאה שלו מן הווה ושם אותה רחוק ואמר לה, תחזור. בתשובה. המושג שיבה קדם למושג תשובה. אם יש חטא, אז התשובה היא תשובה על החטא. אבל מקום מקום, התהליך, המהלך של ההיסטוריה זה שיבה למקום. זה כל, כל, כל התוכן של תורת הרב קוזוז, כן? באורות התשובה, כן? אף על פי שאין, אין שום, אין שום עבירה, כן? הבעל תשובה האמיתי הוא הצדיק הגמור, שהוא באופן תמידי בתהליך טבעי של תשובה. הוא מרגיש כמו חטא את הריחוק מהקדוש ברוך. זה החטא שלו, כן? הוא לא נמצא מספיק קרוב, אז הוא מרגיש את זה כחטא. אז יש לו איזה שאיפה לחזור בתשובה, בלי שום דבר של עבירה ומעשים, כן? כל שכן, אם יש לו איזה דבר של עבירה ומעשים, שהשאיפה לחזור בתשובה היא חזקה וטבעית. לכן, וזה מחזיק את דעת הרמב״ם, לפי מניין המצוות של הרמב״ם, אין מקום לחיוב במעשה התשובה. החיוב אצל הרמב״ם זה החיוב של הווידוי, לא של מעשה התשובה. כן, אז זה הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את ההסבר אצל הרב קוק. כי הרב קוק הסביר את זה, כן? לא בכוונה, אבל הוא מסביר את זה. כי התשובה הוא מחלך טבעי. ולפי תורת הרמב״ם אין מקום לחיוב במעשה טבעי. בכונות הטבעיות של האדם. זה מובן, כן?
הכפרה של הכהן, זה אותו עניין של האיסורים שבאים על הצדיק הדור כדי לכפר על ה...
לא, זה עניין אחר, זאת אומרת, גם האיסורים מכפרות, כן? אבל הכפרה של הכהן זה רק הכהן יכול לכפר, למה? מכיוון שרק הקדוש יכול לקחת על עצמו את החטא שעשה העדיות ולכפר אותו ולהישאר קדוש. דווקא אהרון הכהן, שהיה כהן לפני חטא העגל, שהיה הכהן הגדול לפני חטא העגל, אז לא הייתה שום תפקיד, שום פונקציה של כפרה בכהונה שלו. דווקא אהרון הכהן, הוא מסוגל לעשות את החטא כדי לכפר אותו. זה הפשט של הפסוק הזה, הוא קשה מאוד. את העגל אשר עשו, אשר עשה אהרון. מי עשה סוף סוף? אהרון עשה את העגל אשר עשו. ומכיוון שאהרון הוא שעשה, אז יש אפשרות של כפרה. טוב, מכל מקום, התפקיד של המכפר זה ממש לקחת על עצמו, לקחת, אני לא, אי אפשר לומר על עצמו, כי זה דומה מאוד לעניינים האחרים. מה?
יש לנו את עדיפות התיקון על הכפרה מחת אדם ראשון?
ברור, כי התפקיד של אדם הראשון זה לתקן את התוהו ובוהו. כן? החטא בא, של אדם הראשון בא לסבך את העניין, כן? אבל זאת אומרת, את המצב שאנחנו נמצאים בו, זה מצב של קלקול העולם שצריך לתקן. אבל הקלקול של העולם בא מהתוהו ובוהו, לא בא מהחטא של אדם הראשון. רק החטא של אדם הראשון הכביד את המצב, כן? מבינים את ההבדל. למשל, דת כמו הנצחות רואה את העיקר בחטא של אדם הראשון וצריך לכפר, כן? את תיקון העולם לא רואים את זה. זה משהו ממש מחוץ למפקים שלהם. זה צריך לתקן את העולם במלכות שדיים. זה לא רואים. צריך לכפר על החטאי.
אבל יוצא שבמדרגה המציאותית, אז אנחנו שווים איתם בזה שאנחנו כן, שהחטא הזה כן רובץ עלינו.
כן. התוצאות של החטא, לא החטא עצמו. כן. למיתו של דבר, כדי להיות קצת, אי אפשר להיות, איך אומרים, חסרים לי הביטויים. כדי להיות שלם בעניין, זה לא הביטוי, כן? יש כמה שיטות ביהדות שאנחנו מוצאים דברים דומים לזה, כן? שהחטא עצמו רובץ עלינו, כן? אבל לפי התורה, תורת היהדות מבחינה כללית לא. מה זה חטאו של אדם הראשון? זה חטא של מרד. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים מה זה חטא. לא תורת הבורא, אלא תורתי היא האמת. אני מתנהג לפי תורתי ולא לפי תורת הבורא. זה מרד כלפי רצון הבורא, כן? אז מי שאף פעם לא מרד בבורא, לא נמצא בחטא של אדם הראשון.
מי שקיבל את התורה.
מה? מי שקיבל את התורה. אז זה מה שאומר המדרש והגמרא, שזו אמת הנחש נסתלקה ממנו, כן? מיד כשחוזרים לחטא, מתחילים בחטא של אדם הראשון. במובן הזה הוא החטא הראשוני של כל חטא. זה התחלת כל חטא, זה חטא של אדם הראשון. אבל מי שלא רוצה להיות במצב של נמרוד, כן, כלפי הפורה, הוא לא נמצא בחטא של אדם הראשון. אז למידו של דבר, התוצאות של חטא של אדם הראשון, מדור לדור, מדור לדור, חובצות עלינו, זה נכון מאוד, כן? אבל אני חושב שההבדל הוא עצום, זה פער בעמדה של המצפון, של הנפש, כן? העיקר ביהדות זה לתקן את העולם. בתפקיד הזה של תיקון העולם, אנחנו עושים שגיאות, חטאים, כן? המושג חטא, להחטיא את המטרה, כן? אז צריך לחפר על זה. ברור שצריך לחפר, אבל זה בא בממד, בצד משני של העניין. אצל הדתות האחרות, העיקר זה הכפרה של החטא, ולא רואים את העניין של תיקון העולם. הם מחוץ העולם.
שאלה, האם אפשר גם לעסוק כבר בתיקון העולם כל זמן שלא נתכפר החטא?
כן. זה אתה תלמד בצדקת הצדיק. זה הסוד של תחיית שמה של הארי, כפרה למעקבה. מיד אתה לוקח על עצמך על מלכות שמים ועל מזרות, כפרה יש לך זמן, מחר בבוקר. כן? זה העניין של כפרה למעקבה. וזה ויכוח בגמרא, ויכוח עמוק מאוד, כן? סוף, זהו שיטת הפירושים. אבל במדרגה של אכילת התחומה, במדרגה של אכילת הקודשים, זה מעקב, כן? ויש הסבר ברור מאוד בצדקת הצדיק, על זה משהו נפלא, כן? בהתחלה צדקת הצדיק. ואני רציתי להוסיף משהו, אבל זה עוד נעלם. על העניין הזה של ההבדל בין התיקון ואת הכפרה. כן, מה שכתוב בירמיה הנביא, כן, כי לא דיברתי עם אבותיכם והוציא אותם ממצרים למות על דבר עולב הזבח, כן? אז איך ירמיה הנביא היה כהן בעצמו, כן? מענתו. איך הוא יכול להעיז לומר, כנראה, ללכאורה, שלא כתוב בתורת משה על דבר עולב הזבח, כן? אלא לשמוע בקול. אבל ההסבר הוא פשוט מאוד. אני לא אמרתי לכם לעשות חטאים כדי לתת לכם זכות לכפר על החטאים. לשמוע בקולי ולא לעשות חטאים. אבל אם עשיתם חטאים, תביאו את הקורבנות. זה משהו אחר. מבינים את זה? זה ברור. זה נדמה לי בפרק שביעי של ירמיה, כן?
זה גם קורבן תמיד, קורבן?
מה?
קורבן תמיד, קורבן דם?
עולה וזבח. ובכל קורבן, אפילו קורבן תודה, ואפילו קורבן עולה, שלא בא על שום חטא, יש צד של כפרה, והסימן זה, שכחתי איך קוראים, הסמכה, כן? מכיוון שזה חוזר לעניין של הצדיק הגמור שהוא בעל התשובה האמיתי. מכיוון שריחוק זה אשמה, כן? אז צריך לכפר על הריחוק. קרב, קורבן זה לשון קרב, כן? טוב, אז אני חוזר רק בקצרה, זה ההסבר הראשון של המערב. לפי הגמרא, החסד הוא כפרה מבחינת הכוונה של החסד, כן? אבל אחר כך הוא מביא פירוש שני, שנתחיל אותו בשבוע הבא, נמצא השם, פירוש שני הוא. והוא מסביר שמעשה החסד הוא כפרה ממש. לא רק כמו שהסברנו, שהכוונה של החסד צריכה להיות כוונה של כפרה, אלא מעשה החסד היא כפרה ממש של אותם החטאים שעשה. זה ההסבר השני, תראו את זה לפירוש הבא. אני באמת מסתער כי אני צריך לעזוב עכשיו, אבל... לא, יש מישהו שיביא אותי. אז בפעם הבאה...
And let's go high-heeled shoes Old furry singer blues Wrapped up in his bed